שלום חברים יקרים, מתחילים את הוובינר השבועי, כרגיל איתנו דוקטור מיכאל לייטמן, יום טוב לכולם, מיכאל סנלביץ', בוריס בלצרקובסקי, אני סמיון וינוקור, והנושא של הוובינר השבועי זה שורשים רוחניים והתופעות בעולם שלנו.
наиболее которые вы задаёте и поэтому делаем темы наших выборов.
אנחנו לפי השאלות שלכם קובעים את הנושאים. צופים בנו 30 ערים. יש לנו תרגום לשפות ונשאל שאלות בשידור ישיר כרגיל.
Итак, духовные корни явления нашего мира. Но
для того, да есть תופעות בעולם שלנו שבאים מהשורשים הרוחניים. שאלה מקישינב, רב יקר, יש מכשול עצוב כשלומדים את חוכמת הקבלה. האם אי אפשר לקשור את מה שקורה בעולם שלנו עם העולם הרוחני? איך אפשר להתגבר על החוסר המודעות הזאת? רב, יש סוד, ודווקא ככה מתגברים על חוסר ההבנה הזאת, כשמגלים את הקשר בין העולם שלנו לעולם העליון. זה כל הסוד. אין דרך אחרת לעשות את זה. העניין הוא שהעולם שלנו, זה מה שמורגש בנו עכשיו, בחושים שלנו, דרך חמשת החושים. כל התמונה הזאת מצטיירת בנו, תמונה של העולם. זה נראה לנו שזה קורה בחוץ, אבל בעצם זה קורה מבפנים. זה העולם שלנו. והעולם העליון זה שאנחנו יוצאים מעצמנו מחמשת החושים ורואים מה שקורה מחוץ לנו. זה עולם הכוחות, רשת כוחות שנמצאת מחוץ לנו, וזה נקרא העולם העליון. אותה רשת הכוחות לאחר מכן היא עוברת דרך החושים האגואיסטיים שלנו, ההכרה, ההבנה, זאת אומרת, דרך חמשת החושים ודרך השכל, ויוצא שאנחנו קולטים מאותה הרשת העליונה ששולטת בנו נקודה אחת קטנה, הפוכה ממה שקורה שם מחוץ לנו בעצם, בפועל. מחוץ לנו זה אומר מחוץ על האגו שלנו, מחוץ על התפיסה שלנו, מחוץ למה שאנחנו מרגישים. יוצא שאנחנו קיימים בעולם כזה מיוחד, עולם הכוחות, ועולם הכוחות הזה מצייר ברצונות שלנו תמונות. מה שאנחנו מרגישים, שמיעה, טעם, ריח, מישוש.
Из них мы складываем нашу картину мира.
ומתוך כל אלה אנחנו מקבלים את תמונת העולם שלנו. בעיקר זה מראייה ושמיעה.
Так вот получается, что между
אז יוצא שבין אותם הכוחות שקיימים מחוץ לנו, מחוץ לתפיסה שלנו, בין אותם הכוחות לבין מה שאנחנו מרגישים, יש איזשהו קשר, אבל איזה? קשר רע, הפוך. בגלל שמערכת הכוחות העליונים זה כוחות, מערכת שהיא כולה אלטרואיסטית. זאת מערכת של כוחות שיש בה השלמה הדדית, דבקות הדדית, חיבור הדדי. זה מערכת אינטגרלית, העולם העליון. ואנחנו, בגלל שאנחנו בנויים בצורה הפוכה לאותה מערכת, אז אנחנו מרגישים אותה במידה מאוד קטנה, מעוותת כזאת, בחלקיק קטן ומעוות שלה. זה העולם שלנו. סנקה, התפיסה הקטנה הזאת היא בזכות אותו הניצוץ? רב, לא. לא, התפיסה החלקית הזאת לא קיימת בזכות הניצוץ. הפרגמנט הקטן הזה שאנחנו תופסים, הוא קיים בכל זאת, בין הקשר בין העולם הזה, בין העולם העליון של רשת אותם הכוחות, לבין התכונות האגואיסטיות שלנו. זאת אומרת, יש קשר, קשר הרע, הפוך, שהוא הפוך מבפנים, כמו כפפה. אבל איך להגיד, הקשר הזה מעוות על ידי כל התכונות האגואיסטיים שלנו, אבל הקשר הזה קיים. והוא נותן לנו להבין משהו על העולם שלנו, אבל שום הבנה על העולם העליון. סנקה, אז אם תוכל לפרש את המשפט הזה, אין עשב מלמטה שאין מלאך מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל רב. וזה באמת ככה, כל מה שקורה בעולם שלנו קורה בהוראה מדויקת מהעולם העליון, אבל אנחנו לא יכולים לגלות איזה השפעה הזאת בדיוק, איזה שורש בעולם העליון, איזה כוח משפיע, פועל בעולם שלנו, ואיזה פעולה הוא בדיוק מתכוון לממש. אנחנו לא יכולים להגיד את זה כי לא רואים ולא מבינים את העולם העליון, את התוכנית של העולם העליון, את ההשפעה שלו עלינו. סנקה, כל הניסיונות לנחש מה קורה מלמטה זה טעות? רב, טעות מוחלטת. מהתחתון אפשר להשיג את העליון, אבל להשיג רק אם אנחנו לאט לאט בהדרגה נשתווה לטבע של העולם העליון. סמיון, אז אני לא יכול להגיד שזה קרה בגלל ש... רב, לא, לא. עד שאתה לא מגלה את כל המערכת בשלמותה, את ההשפעות עליך מלמעלה למטה, וגילוי של המערכת מלמטה למעלה, עד אז לא קורה כלום. סמיון, אז שוב, תנסח בדיוק את החוק של שורש וענף שקיים. בוא נתחיל מזה. רב, חוק שורש וענף הוא מסתכם בזה שבעצם יש קשר בין השורש התחתון בין הענף התחתון לשורש העליון בכל פעולה בטבע הדומם, הצומח, החי והאדם, במחשבות, בהכל. אבל אנחנו לא רואים את הקשר הזה. אנחנו לא יכולים להגיד איזה שורש מזמין, איזה פעולה בעולם שלנו, ואיך כתוצאה אפשר לעשות שינויים בשורשים כדי שנשפר את היחס של השורש שלנו. זה הנושא של הלימוד של המקובלים, וחוכמת הקבלה זה מה שהיא לומדת, מלמדת, ונותנת עצות מעשיות איך אפשר לפעול כדי להביא את עצמנו להתאמה לשורש העליון, כך שנוכל להשפיע עליו ולקבל ממנו תשובות רצויות. זה הכל. מושי, העולם שלנו מלא בכל מיני תופעות שונות, וכמובן שהיינו רוצים לדעת השורשים הרוחניים שלהם. עכשיו הסברת שלכל תופעה בעולם שלנו יש שורש רוחני. אם אנחנו נגיד מסתכלים על תופעות כמו אוויר, מים, נגיד אש, מאיפה יש אש בעולם שלנו? יש איזה אש שורש בעולם הרוחני? רב, כן, יש, אפשר להגיד שההשפעות העליונות הן מתחלקות לארבע סוגים. כן, מתישהו כתבו על זה, ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אדמה. נראה לי שככה זה היה, אבל זה ארבע בחינות דור ישר, מושי. מה זה אש בעולם הרוחני? בעולם שלנו יודעים מה זה ברוחניות. רב, לא יודע. מושי, יש כזה מושג? צריך להיות? רב, כן, אבל זה ממש לא אש. זה לא הכוונה לאש כמו בעולם שלנו. ובכלל אין שום קשר לזה, לאש שבעולם שלנו. מה שאנחנו לומדים, קוראים בחוכמת הקבלה, אין איזה שום קשר לעולם שלנו. צריך לגלות את הקשרים המדויקים בין העולם העליון לעולם שלנו, ואז נראה את הקשר בין שורש לענף. ואיך הענף יכול להשפיע על השורש? סמיון, אפשר להגיד שזה הרגשת הבושה? רב, כן, דרך אגב כתוב על זה. מושי, נגיד תופעה כמו אבן, תראה כמה אבנים יש על האדמה. רב, לא רק בכדור הארץ, כל היקום זה אבנים. מושי, יש גם יהלומים, אבנים יקרות, יש סתם איזה חול. מאיפה זה? יש גם ברוחניות אבנים שונות? רב, אני אגיד איפשהו בחלל יש איזה אבן יקרה, אבן חן, יעלום שטס במשקל ענק. נו, אז מה? בשבילך זה משהו שווה ערך, אבל איזה יקר, איזה דבר יקר ערך זה בכלל? מושי, אבל רציתי לדעת כאילו על התופעה הזאת שיש אבנים ששוות משהו ואבנים שלא. רב, לא, לא, זה אתה ככה מעריך אותם. מושי, האנושות. רב, כן. אבל ביחס לזהב, נחושת, ברזל, כל המתכות האלה שבטבע, בצורה הטבעית שלהם שאנחנו מוצאים, יש להם לכולם את השורש הרוחנים שלהם, וזה נכתב בספר הזוהר. אנחנו בקרוב נתחיל ללמוד את הזוהר לפי פרשות השבוע של הספר, ונמצא שם את כל זה. מה התכונה הרוחנית של זהב? רב, זה אגו גדול, גדול מאוד. סמיון, ולכן הוא כזה בעל ערך בעולם שלנו. מושי וכסף זה אגו פחות. רב, אגו הרבה יותר נמוך. ולכן הכסף הוא מתהר. אני לא מבין, למה אתם צריכים את זה? מה אתם הולכים לעשות איזה גילוי עתידות או משהו? מושי, אנחנו חוקרים, נולדנו בעולם הזה, יש פה את כל התופעות האלה, רוצים לדעת האם יש פה שורש רוחני. רב, אין כלום. הכי טוב שאתה לא יודע כלום ולא משתמש בזה. לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות עם כסף זהב ודברים כאלה. אין שום דבר במתכות האלה, ובכלל, אין שום דבר בעולם שלנו, כולל האדם והגוף שלו. אין שום דבר קדוש בכל הדברים האלה. סביון, בכל זאת שאלה מהיוטיוב, שאלה כזאת. האם יש למלחמה שורש רוחני? רב, לא. לכל דבר יש שורש רוחני. להכל. אין שום דבר בעולם שלנו שאין לו שורש רוחני. אחרת זה לא היה מתקיים. בגלל שמהעולם הרוחני, ממערכת הנהגה העליונה, ממערכת הקשרים והכוחות העליונים, הכוחות האלה התגשמו לאט לאט בהדרגה והפכו לענפים שונים בעולם שלנו. אז כמו שנאמר, אין לך אף עשב בעולם שלנו, שאין איזשהו כוח מעליו שלוחץ, מכה על העשב הזה, ואומר לו מה לעשות ומגדל אותו. זה טבעי, זה ברור. אין מה לדבר על זה. איך יכול להיות משהו בעולם שלנו שהוא לא נוצר מהעולם העליון? ודאי, הרי עולם אינסוף, אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, והעולם שלנו התחתון. והכל עובר דרך כל העולמות האלה ומגיע לעולם שלנו ופה מתגשם. אבל כשאתה שואל אותי על השורש העליון ביחס לענף שלו בעולם שלנו, לא יכול להגיד לך כלום, בגלל שזאת מערכת שהיא מבולבלת לחלוטין כולה. איך אתה יכול, נגיד, איך אתה יכול להתאים כוס או יד של אדם עם אובייקטים עליונים? סמיון, אז אם יש כאן מלחמה, זה בצורה ישירה קשור עם משהו מלמעלה? רב, כן, כן, חוץ מזה אני עוד רוצה להוסיף, שזה יהיה הכל ברור עד הסוף. גם בעולם שלנו האובייקטים האלה לא קיימים. בעולם שלנו זה כוחות שמציירים לנו את האובייקטים האלה במודעות, בהכרה שלנו, ברגשות, בתחושות שלנו, בחושים. מה אני מרגיש עכשיו? זה במודעות שלי יש הרגשה כזאת. כוחות מציירים את זה. ולנו נראה שזה אובייקטים חומריים. זאת אשליה. מושי, ספר. יש שורש רוחני לספר? רב, ודאי, כמו לכל דבר. אנחנו יכולים איכשהו להשתמש בספר שאני רואה, בחושים שלי, כדי להגיע לעולם הרוחני. רב, אתה יכול להשתמש? מושי, איך? רב, אתה גם יכול לשרוף אותו ויהיה לך חכם, אתה יכול לקרוא אותו ולהיות חכם יותר. אני לא יודע מה אתה רוצה. להשתמש בו כקריכה. סמיון, בכל זאת, ספר שנכתב על ידי מקובל. רב, אין שום דבר בספר עצמו, שרוף אותו. מושי, אבל זה הדבר היחיד שקושר בין העולם הרוחני לחומרי. רב, זה בגלל שכתב את הספר אדם שהיה בהשגה של העולם העליון, כתב לך במילים של העולם שלנו, ואם אתה רוצה להשיג את העולם העליון, אתה יכול לקחת את הספר הזה, ללמוד אותו, לקרוא אותו, לקיים נכון הנחיות שהוא נותן לך, ואז הספר יהיה בשבילך אמצעי להתעלות רוחנית. אמצעי. אבל בספר עצמו אין כלום. סמיון, זה לא הספר עצמו, אלא הכוונה שלי להשתמש בספר. רב, איך אתה מממש את הספר מקיים? וחוץ, כלום חוץ מזה. אין שום דבר קדוש בעולם שלנו, ובכלל לא טוב ולא רע. זה הכל תלוי איך האדם משתמש בזה. מושי. נגיד האדם שוטף ידיים, כן? נוטל ידיים. מה זה הפעולה הזאת? רב, זה הכל סימנים. זה סימן. אני נוטל ידיים, זה אומר שאני מטהר, מנקה את הידיים שלי, האגואיסטיות, שאני משתדל הכל לחטוף לעצמי, אז אני כביכול מטהר, מתקן את ה... רצונות, מחשבות האגואיסטיות שלי, ויותר לא משתמש בהם. זה הכל. זה נקרא נטילת ידיים. מושי, זאת אומרת, אם אני עושה את הפעולה הזאת בעולם הרוחני, זה מתקן אותי. אז למה זה קיים בעולם הגשמי? רב, כדי להזכיר לאדם שהוא צריך בעצם לסרב להשתמש ברצונות שלו בצורה אגואיסטית. סמיון, אבל אם האדם עם כזאת כוונה נוטל ידיים, זה נותן משהו? רב, לא נותן כלום. זה לא נותן כלום, לא, סליחה, אני מצטער. הנושא הזה הוא מאוד חד, שאנשים לא יתבלבלו, שלא יעשו להם אלוקים אחרים. ושום דבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לאכול ולשתות ולהתנהג איך שאתה רוצה, רק שזה יהיה לטובת האנשים, ואז אתה יכול להתקדם לעולם העליון. זהו, זה התנאי היחיד, ואהבת לרחק כמוך. סמיון, זאת אומרת, גם אם יש לך את זה, ואתה לא קראת אף ספר, השגת את זה, אתה לא צריך כלום. רב, אתה לא צריך לקרוא כלום. מושי, שאלה. תספר על מה זה עיוורון וחרשות רוחניים, כמו התופעות בעולם שלנו. רב, בעולם שלנו אין חרשות ועיוורון רוחני. זה כבר לא העולם שלנו, אם זה רוחני. מושי, טעות. בעולם שלנו יש אנשים עיוורים וחרשים. האם זו תוצאה של איזה שורש רוחני? מה זה עיוורון וחרשות רוחנית? אנחנו מקובלים, רוצים להבין את העולם הרוחני, משתדלים. אם נדע מה זה חרשות רוחנית, אולי זה יעזור לנו. רב, אדם שלא שומע בעולם שלנו, זאת אומרת, שיש לו ביחס לזה גם כן בעיה בעולם העליון, משם הבעיה הזאת הגיעה אליו. אותו דבר עם עיוורון. איך זה מתקן? תתעלה לעולם העליון ותראה בהתאם להתקדמות שלך אליו איך במקום העיוורון והחרשות הארציים, התיקונים האלה הארציים, מופיעים בך תיקונים רוחניים. אתה מגלה את תכונת הבינה, זה נקרא שמיעה, ותכונת החוכמה או חוכמה או ראייה, נקרא ראייה. סביון, ולכן כתוב בתורה, ויראו וישמעו. רב, כן. וכך גם הנביאים. הנביא כותב, אני ראיתי, שמעתי, בהתאם לדרגת ההשגה שלו. מושי. האדם שומע בטווח של 20 עד 20 אלף הרץ, נו נגיד, מה שמתחת ומעל זה, זה רוחני? רב, לא, שמע דולפינים שומעים. מושי, זה טווח רוחני כבר? רב, מה הקשר לרוחניות? מושי, נו, כל מה שמתחת ומעל, כל מה שמחוץ לחושים שלנו זה רוחני? רב, לא, 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 לא. אתה רוצה לעשות הגבלה מדויקת בין התכונות שלנו וכל השינויים שבהם, אפילו במהלך החיים, עם מה שקורה בשורש העליון. אין קשר כזה ישיר. אנחנו נמצאים כאן כבעלי חיים. יש איזו התאמה, איך החיה הזאת נוצרה. אבל איך הבעל חיים הזה מתפתח ומתקיים בעולם הזה, זה לגמרי לא קשור עם ההנהגות של הכוח העליון. משה, אבל הטבע או הבורא הגדיר שהאדם שומע בטווח כזה, לא פחות ולא יותר. יש לזה שורש רוחני? כנראה שגם ברוחניות האדם שומע באיזשהו טווח מוגבל. רב, תלוי בדרגה שלו. הוא יכול להתרחב עד אינסוף. זה תלוי במדרגה שהוא נמצא בה מתוך 125. כל החמשת החושים שלו, הרוחניים, הם כולם קשורים זה בזה. הם מתפתחים בהרמוניה, באקורד אחד. סמיון. אנחנו שואלים הרבה שאלות ממק אונליין. ויניקוב סרגי ממק אונליין שואל, מה השורש הרוחני של האלף בית העברי ושפות אחרות? רב, אני חושב שאתם יכולים למצוא את זה באינטרנט. גילו בזמן האחרון שהאותיות המצריות גם כן, זה גם כן המקור של השפה המצרית העתיקה, זה מהעברית. העברית הגיעה לנו מאדם. אז הוא כתב ככה באותיות האלה. לא זוכר איפה זה היה, זה גילויים מדעיים מאוד רציניים עכשיו, שההירוגליפים, האותיות המצריות, הם הגיעו, יצאו מה... נוצרו מהשפה העברית. אדם גילה את הפעולה ההדדית בין שני הכוחות, חוכמה והבינה. שני סוגי אור, אור שמגיע מלמעלה למטה, ואור שנע אופקית לרוחב. בהתאמה לשני הוקטורים האלה, האופקי והאנכי, זה כמו באוסצילוגרף, שאפשר לצייר שם כל מיני דמויות שונות. בהדדיות בין שני הוקטורים האלה, סמיון זה אור החוכמה וזה אור החסדים, רב, כן. אז הפעולה ההדדית שביניהם, הקשר שביניהם, זה מה שמייצר לנו את כל האותיות. ולכן השפה היא מרובעת, שהיא מורכבת מארבעה אלמנטים. מארבע בחינות של אור ישר.
עד פרזשלי בוקווה. 22 буквы произошли.
מכאן נוצרו האותיות. 22 אותיות, בגלל שמדרגת הבינה, מדרגת הבינה כבר התחילה התפתחות, התפשטות הרצון לקבל. זה עובר דרך זד דבינה, זרענפין ומלכות. ולכן יש כאן תשע אותיות של זד דבינה, תשע אותיות בזרנפין וארבע במלכות. זה יוצא 22 אותיות, 9, 9 ו-4. מתחת למלכות יש מסך, פרסה, שמורכב מחמישה חלקים, יותר נכון, חמש אותיות, קוף רשין תף, אותם החמש אותיות, שהן מחסום פוטנציאלי, שדרכו אור החוכמה לא יכול לעבור למטה, וזה היסודות של האלף בית, של האלף בית העברי או הארמי, שזה אותו דבר. הם קצת נשמעים אחרת, אבל האלף בית שם הוא זהה. זה שתי שפות קרובות. שפה אחת היא מציינת את השתלשלות האור, והשפה השנייה את התפתחות הרצון. ולכן השפות משלימות זאת זו. אין בשום מקום שתי שפות עם אותו אלף בית שממש שפות מקבילות זו לזו. בדיוק כמו שקורה בגילוי של הביטוי של הכוחות העליונים. זה מאוד מעניין. לכן אנחנו משתמשים בעברית וארמית. בארמית אנחנו משתמשים לעתים נדירות, כי זה סימנים שמסמלים את הכלים, רצונות, והם כחושך, מתאפיינים, מאפיין אותם צד צורת החושך, עברית מצד האור. ולכן משתמשים בעתים יותר תכופות בעברית. לעומת זאת, ספר הזוהר נכתב ברובו בארמית. ובעוד שפות. תלמוד בבלי, ירושלמי, נכתבו בעיקר בארמית. זאת אומרת, בעל הסולם כתב, איגרת מכתב מאוד רציני בארמית, זה בגלל שהוא רצה להראות איך זה נראה מצד הכלים, מצד האותיות, ולא מצד האור. זה מה שאני יכול להגיד. ולאחר מכן, המבנה של השפה עצמה, השפה לא משתנה. כמו שאדם גילה את אותה השפה לפני כמה אלפי שנים, השפה לא השתנתה עד היום. ולכן אני יכול לפתוח ספר מלפני 4,000 שנה, נגיד, כמו ספר היצירה של אברהם,
или ещё там какие-то книги или книги, которые написаны там
о ספר התורה או עוד ספרים שנכתבו לפני 2000 1500 1000 שנה במהלך כל ההיסטוריה. אם מדובר בספר בעברית או ארמית, אז אני יכול בקלות להשתמש, לקרוא אותם, להבין אותם. אם הייתם פוגשים היום איזה אדם מלפני 3,000 שנה, איך הייתם מדברים איתו? היינו לוקחים איזשהו מקובל והיינו מתחילים לנער אותו שיספר משהו. והיינו מבינים את השפה שלו. זאת אומרת, והכל היה בסדר. לא היו שום בעיות של הבנה הדדית.
это и есть, в общем-то,
וזה
то уникальное состояние языка,
זה המצב המיוחד של השפה,
для обозначения высших действий.
בגלל שהשפה מציינת פעולות עליונות.
А то, что нет гласных, да, и то, что нет гласных.
Во-первых, כן, וגם כן. אין
писать на иврите.
אין אותיות. אין אותיות.
Но с другой стороны, это
בעלות הגה מיוחדת. זה יותר קל לתלמידים בבית ספר.
Любая книга, то есть гласные уходят. Это минимум 30% экономия.
Представляете, мы когда-то получали постранично.
וגם כן זה חוסך כ-30% מהאותיות. הספרים יותר קטנים.
За две странички ты ещё получишь дополнительный гонорар, поэтому не. А тут на иврите раз тебе 30% сократили.
Да, но ничего не сделаешь, да.
כן, ככה זה בעברית.
זה
דבר ראשון, דבר שני. זה כדי לא לכתוב סתם.
Книга печатания родила огромное количество этих барзаписцев. А до этого,
что мы שבעל הסולם כתב שהמצאת הדפוס יצרה הרבה כתבים מיותרים. רב, כן. וחוץ מזה, הטקסטים הם מיוחדים. יש בהם סימנים נסתרים. יש הדגשים מיוחדים. ניקוד. ויש גם סימנים שמציינים את את הניגון שבאותיות. מי שעסק בבלשנות או בשירה, אז הם יודעים איך לומדים את זה. נותנים לך איזה משפט שאתה צריך לקרוא אותו נכון. פעם חיו סבתא וסבא וכן הלאה. זאת אומרת, אתה כשאתה קורא את זה, אתה צריך לבטא את עצמך נכון. והטקסטים הרוחניים צריך לבטא אותם בצורה מיוחדת. כי כשאתה קורא טקסטים רוחניים, מבטא אותם, אתה מבטא אותם בעזרת חמשת החלקים של הביטוי. זה גרון, חך, שפתיים, שיניים ולשון. ובהתאם לזה אתה צריך לבטא את אותם המילים. ובאינטונציה מיוחדת, בזמרה כזאת, הגייה מיוחדת, נכונה, ואז יוצא שהטקסט הוא נכון. למה אני אומר את כל זה? אנחנו בעצם לא צריכים את זה, אבל זה שבאלף בית זה הכל נמצא. הכל, לגמרי. יותר מזה, מה שמעניין, באלף בית בעצמו. לא, אין לא נקודות, לא פסיקים, לא סימני קריאה, כלום. אבל כשאתה קורא באינטונציה הנכונה, אז אתה לא צריך שום סימנים, נקודות, פסיקים וכן הלאה וכן הלאה. אתה מבטא הכל נכון והכל ברור. ובזה חוסכים עוד הרבה הרבה מקום במכתב, בכתב. זה מאוד מעניין. וזה לא בגלל שהמציאו את זה אנשים, אלא בגלל שזה בהתאמה לאותם הכוחות העליונים שמשתלשלים לעולם שלנו. זה יוצרים סימנים כאלה בעולם שלנו. בגלל שאות בעצם זה לא אות, אלא סימן.
אות.
אות כסימן.
Ну, типа иероглиф, что ли. То есть она бы
Ну, иероглиф. Смотри, יש באות המון מרכיבים. И מבטא המון תכונות.
Отношение к текстам оно особое.
לכן היחס לטקסטים זה יחס מיוחד. ואסור לשנות כלום.
Если вы захотите что-нибудь выдумать,
אם תרצה להמציא משהו, לשנות משהו בשפה, אף אחד לא ייתן לעשות את זה. זה יהיה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו רואים כמה שהצרפתית העתיקה והמימי הביניים שונה מהצרפתית החדשה וכן הלאה, כל השפות, וכאן אין שום שינויים. בוריס, יש של מילים חדשות. רב, מילים החדשות האלה אין להם שורש רוחני. כל מיני אופניים, מטוסים, אוניות וכן הלאה. מה עוד? מחשבים, טלוויזיות וכן הלאה. כאן צריך להמציא באיזה צורה אנחנו מסמנים אותם. בדרך כלל זה לא, נלקח איזה מילה לועזית וזהו. לא, לא. מה שקיים בצורה טבעית בעולם שלנו, לדברים האלה יש שורש רוחני, ולכן השמות שלהם נמצאים כתובים בצורה מדויקת. מושי, נושא קצת אחר. אתה יודע שבעולם הרוחני יש מלאכים. מלאך. בעולם שלנו אני מבין שזה בעל חיים. זה התאמה בין מלאך לחיות בעולם שלנו. רב, יפה, התכוננתם יפה. מושי, נגיד כלב, חבר של האדם. האם יש למקובל איזה מלאך שהוא חבר שלו? אני מבין שזה איזה כוח, אבל הרי לא סתם יש כלב בעולם שלנו. דווקא כלב. רב, כל מה שיש בעולם הרוחני מתבטא, מוקרן בעולם שלנו, בטוח. כלב, ודאי, כל בעלי החיים שקיימים בעולם שלנו, יש להם שורש רוחני, כמו אדם. מה אתה רוצה להגיד? מי קרוב יותר, מי רחוק יותר מאיתנו? כמו שיש בעלי חיים מבויתים, יש פרא שלא הצליחו לביית, כך זה כוחות הרוחניים, קרובים ורחוקים מהאדם, זה נכון? אהבנו, אז מה? יש כוחות שקרובים, כוחות שרחוקים מהנשמה. בעולם הרוחני יש נשמה וכוחות שמקיפים אותה. בעולם שלנו יש גוף האדם, וכל מיני גופים אחרים שסובבים אותו. מושי, למקובל יש את כל זה? תראה כמה בעלי חיים יש בעולם שלנו, כל מיני תופעות. ושם יש רק כוחות. האם זה לא משעמם? זה לא פרימיטיבי? רב, הכלב בעולם שלנו הרבה יותר פרימיטיבי מהשורש הרוחני שלו. אבל מושי, אבל הכלב הוא יותר נחמד מאיזה כוח, נראה לי ככה. רב, זה ממש לא נכון, אתה פשוט לא יודע. לא, זה לא נכון. זה הרבה יותר רציני. העניין הוא שכל שורש רוחני מתבטא, מתגלה בענף הגשמי שלו בצורה מינימלית ביותר. כמו שהאדם הרוחני מתגלה באדם הגשמי. מה יש בנו בארציים מהצורה הרוחנית שלנו? אין כלום. ממש כלום. רק איזה קו דק כזה מאיתנו אליו שצריך לעבור את כולו. סמיון, מה זה האדם נוצר בצורה ובצורתו ודמותו? רב, בצורתו ודמותו יצר את האדם, זה לא אנחנו. זה האדם הרוחני. כל מה שנאמר בתורה, תנך, מדובר רק על העולם הרוחני, העולם העליון. על העולם שלנו לא מדובר בכלל, באף מילה. התורה לא מדברת על העולם שלנו. אדם זה הנשמה הכללית שיצר האור, כוח העליון, תכונת ההשפעה והאהבה, יצרה כזה כלי רצון שהוא קרא לו אדם. לפי המטרה שלו, שהוא צריך להשיג השתוות לבורא. מושי, אנחנו מדברים על כוחות. בעולם שלנו יש כוחות שלא מתגשמים, גלים, חשמל. מה זה מסמל, רב? גם בעולם הרוחני? אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד בזוהר, נתחיל ללמוד את ספר הזוהר ממש מההתחלה ועד הסוף, לפי פרשות שבוע, ואז אנחנו נראה. יש שם הרבה מאוד הסברים. מה זה חשמל? מושי, זה כוחות שקרובים יותר לעולם הרוחני, אם הם לא מתגשמים? רב, הם יותר, כן, יותר מופשטים הכוחות האלה. לא קרובים לרוחניות, אלא יותר מופשטים. בוריס, מאוד מעניין איך הם מתוארים האיברים של הגוף. שיניים, דמעות. רב, זה כל הדברים שקיימים בעולם העליון, שנותן איזה הקרנה, תופעה בעולם שלנו. מה זה דמעות? דמעות זה עודף של תכונות האדם שהוא לא יכול להשתמש בהם נכון, ולכן הם ככה מופיעים, יוצאים מגופו כעודפים, כי הוא לא יכול לממש אותם כפעולות טובות, חיוביות. מה זה 32 שיניים? 32 דרגות של התפשטות החוכמה. מושי, יש הרים, יש עמקים, זה עליות וירידות. רב, אפשר להגיד ככה, עליות ונפילות. זה הכל תלוי עד כמה האגו בעולם, הרמה הגשמית, נמוך או גבוה יותר. מושי, אפשר להגיד שהמצבים הרוחיים האלה של עליות וירידות מתבטאים בעולמנו כדומם, כעמק וכהר, בדרגת הדומם. רב, כן. סמיון, אפשר להגיד שזה גיאוגרפיה קבלית כזאת? רב, לא צריך לעסוק בזה. אני מפחד שעם התוכנית של היום לא תבלבלו את האנשים. הנה, נמצאים פה מק, בלטיה, נירנברג, הונגריה, פרם, דרום רוסיה, מוסקווה וכן הלאה. הרבה הרבה אני לא רואה מפה, לא רואה טוב. מה אני רוצה להגיד? שהנה, חרקוב שם ועוד תימן. אני רוצה להגיד שלא צריך את כל זה. אנחנו צריכים להשיג כמה שיותר מהר את השורש העליון, ושם יהיה הכל מובן. יכולים לספר לך אלף פעם מה זה אמריקה, פעם אחת תהיה שם, יש לך כבר איזה תפיסה משלך. ובשום סיפורים לא תחליף את זה.
случае, если вот сейчас наши слушатели и зрители, если не поймут, что за каждым вот этим словом.
סמיון. אם הצופים לא שיבינו שאחרי כל מילה יש עומק אדיר ושזה לא הבנה הישירה של מה שהמילה אומרת. האם זה נכון שהם יבינו שמאחורי כל זה עומדים כוחות? רב, כן, זה צריך. אבל בכל זאת אנחנו לא יכולים לגלות את הכוחות האלה, אלא רק כשנעלה לדרגה הרוחנית. מושי. שאלה ממק. איגור שואל. שאלה ארוכה. אני אקריא את הסוף. כשפים ומיסטיקה. האם זה קיים בעולם הרוחני? איזה שורש לזה? בעולם שלנו זה מאוד מפותח. ברב, בעולם הרוחני אפשר לפעול רק בצורה אגואיסטית או אלטרואיסטית. זהו. אפשר לפעול גם כך וגם כך. יש כוחות שמסוגלים לפעול ולהזיק בצורה אגואיסטית, כוחות התומעה, מה שנקרא, ויש כוחות הקדושה, להפך. שהם מתקנים, עוזרים, עוזרים לאהוב. זה שתי, יש שתי מערכות של כוחות שקיימות זו כנגד זו. מושי, זה קיים גם בעולם הרוחני? רב, זה קיים דווקא בעולם הרוחני. כוח חיובי, או מערכת כוחות חיוביים, וכוח שלילי, ימני חיובי, שמאלי שלילי, והם קיימים במקביל. בין שני הכוחות האלה קיימים אנחנו. אז בבחירה שלנו, באפשרותנו לבחור באיזה פרופורציה יפעל בנו קו ימין וקו שמאל. תלוי בפעולות מעשים שלנו. סמיון. אבל הכוחות באים ממקור אחד שמכוונים למטרה אחת. רב, ממקור אחד ולמטרה אחת בלבד, להביא אותנו למטרת הבריאה. אי אפשר לברוח מזה, אבל דרך אגב, מפה לשם, אנחנו יכולים להתחבר לקו השמאלי ולסבול הרבה. גם על עצמך וגם כלפי אחרים, יש פה כל מיני אפשרויות שונות. אז הכי טוב זה להבטיח את עצמך בזה שאתה נמצא בקבוצה, בעשירייה, ויחד כולכם משתוקקים לקו ימין. ואתם כל הזמן משתוקקים לקו ימין. מושי, יש בורא ונברא, מאיפה אותם מערכות הכוחות? רב, מהבורא? מהבורא. והבורא זה ככה. מושי, זה ככה הנברא קולט את הבורא, תופס אותו? רב, יש בורא.
одна линия управления.
ממנו יוצא קו אחד של הנהגה וקו שני של הנהגה. וביניהם, בין שני קווי ההנהגה האלה, קיימים אנחנו.
וот надо нам надо тянуться.
ואנחנו צריכים להימשך לקו ימין.
А левая будет нас тянуть и давить.
לקו שמאל ימשוך אותנו וילחץ עלינו.
אנחנו надо вопреки этой линии.
ואנחנו צריכים כנגד הקו הזה להימשך לימני. וכשאנחנו נוכל בצורה מקסימלית להשתמש בקו שמאל כאילו זה קו ימין, אז אנחנו יוצאים לקו האמצעי. זה עוד הכל צריך להסביר, אבל בעיקרון שאנחנו אז יוצאים לקו האמצעי ועובדים בו, בקו האמצעי. מושי, נגיד עין הרע, עין הרע בעולם שלנו, ואדם מרגיש על עצמו דבר כזה, מה אתה יכול להמליץ לו? האם אפשר בדרגה הזאת לפעול איכשהו, או רק להתעלות לעולם הרוחני, ושם איכשהו אפשר לבטל את התופעה הזאת כלפיו? רב, רק בהשתוקקות לקו ימין, אנחנו יכולים לסלק את כל המחשבות השליליות, תכונות שבעולם שלנו. ודברים האלה קיימים. פשוט הרצונות של האנשים יש להם כוח, רצונות של האנשים, הרי אנחנו מדברים על רצונות. משה, אם מישהו רוצה משהו רע או טוב עבורי, רב, זה משפיע עליך. כל ההבדל הוא בזה שמי יותר חזק, אתה בהתפתחות שלך או האדם ההוא. אבל בכל מקרה זה משפיע. מושיבים קבוצת אנשים מתאספת, רב גם כן, אבל תלוי מי. מקובל אחד שנמצא בעשירייה, מתחיל, לא משנה מי, הוא מנטרל את כולם בצורה שלמה. בוריס, מאיפה מגיע המילה רוחני בחוכמת הקבלה? רב, רוחניות מהמילה רוח. רוח. זה כמו תנועת האוויר שהיא הרוח. בוריס דומה לשפה הרוסית. רב, כן, מאיפה זה מגיע? מזה שהרוחניות היא בתנועה מתמדת. והעולם שלנו נחשב כדומם. מושי, ולכן נפש זה דרגת הדומם? רב, כן, כן, נפש זה שלא זז כדרגת הדומם. איך נפש ברוסית? רב, אני לא יודע. עדיף לא לתרגם. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אלה חמש דרגות רמות הנשמה. סמיון, בעצם אפשר להגיד שיש 200, 300, 400 מילים שחוזרות על עצמם. רב, אני חושב שלא יותר מ-200, אפילו פחות. דרך אגב, יש לנו את זה איפשהו. יש לנו איזה מילון. מושי, אז נשמה. נשמה, רב. נשמה בכל דרגה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כל דרגה כזאת נקראת נשמה. נשמה זה התכונה הפנימית של האדם. הרצון שלו והמילוי. מושי, אז הרצון שמתמלא באור נקרא נשמה. רב, כן. בוריס, שאלה מילנה, מה השורש הרוחני של חוב כספי? רב, מאוד פשוט. כסף. איך אומרים בעברית? כסף. זה מהמילה כיסוף. מסך. משהו שמכסה. אם יש לך מסך שאתה יכול לחסות משהו, זה בעברית נקרא כסף. בכלל, המילים בעברית הן מעבירות את המהות, את המהות של מה שמתקיים, מתרחש, או אובייקט או פעולה. אז כסף זה נקרא כשאתה מכסה. אם יש לך איזה משהו לא מתוקן ואני מכסה אותו, זה המהות של הכסף, של הכיסוי. סמיון, אז אם לא חיסית, יצא חובות. רב, לא חיסית זה אומר שיש לך תכונה לא מתוקנת ואתה צריך לעשות עם זה משהו. בוריס, יש חובות בעולם הרוחני? נכנס למינוס? רב, ודאי, ודאי שנכנס למינוס. יש כמה סוגים של מינוס בעולם הרוחני. דרך אגב, הכלכלה הרוחנית היא מאוד מעניינת. זה יותר קל ממה שהתחלתם. וזה כן, הכל בנוי על מסך, על אור חוזר, קבלה, עבור עצמך, לא עבור עצמך, כל מה שאנחנו בעצם לומדים איתכם, סמיון, וחובות צריך בכל זאת להחזיר, רב. כן, יש גם פעם בשבע שנים מוחקים את החובות, ופעם ב-50 שנה מוחקים את החובות. בוריס, מחזירים עם אחוזים? רב, לא, אין אחוזים, אין ריבית. יש לא ריבית, אלא מס מיוחד. זה אחוז מאוד מורכב, אבל זה לא אותם האחוזים כמו שבבנק. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. יש הרבה מאוד אפילו חומר כתוב בנושא. מושי, זאת אומרת, אם המקובל היה כלכלן ומקובל, אז הוא היה יכול לכתוב כלכלה חדשה לגמרי. רב, אני לא מתאר לעצמי מי יכול לעסוק בזה, אבל ודאי שכן. הכלכלה היום היא כזאת שמי שרוצה, כותב מה שהוא רוצה. אין בזה חוקים. אם היו פועלים לפי החוקים, ומה זאת אומרת חוקים? זה רצון לקבל צמצום, מסך, אור חוזר, האור שמחזיר, חוזר לאחור, כמה אתה מקבל, נותן, כמה לא, כמה היית מקבל, וכמה היית יכול לקבל, אם היית נותן לו והוא עושה את זה, וכן הלאה. זאת אומרת, כאן שוקלים את הפעולות החיוביות והשליליות שלך, והפעולות השליליות זה לא שאתה באיזה חיסרון, אלא שנתת למישהו אחר שהוא יעשה עבורך, שהוא ירוויח על זה. איך אתה מרוויח בזה? אתה בשביל זה לא צריך לקבל שום דבר מאף אחד, אלא מה שנתת למישהו אחר הזדמנות לעשות את זה, זה כבר הרווח שלך. סמיון, תראה איך זה עובר דרך האגו, שאני נותן לו כדרך איזה לקבל, לקבל אחוזים, שזה סיבוב כזה, וכאן ההפך, אני נותן כדי שהוא יוכל ללמוד, להשפיע, לא יודע. רב, כן, 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 ושזה ילך ממני, וזה הכל שלי. משה, הכלכלה הרוחנית הרבה יותר פשוטה? רב, ודאי, אין לך חשבון עם אנשים רוחניים. אין לך חשבון עם אנשים אחרים, העיקר על התת. רב, אנחנו נגיע לזה בצורה טבעית בקבוצה. משה, זה משיגים והם מבינים שכך צריך לפעול? רב, ודאי, זה חוקי ההתקשרות. משה, כמו חיות בעולם שלנו, שהן יודעות בדיוק מה לאכול, איך להתרפא, הכל טבעי, כך מקובלים. רב, כן? סמיון, למה? כמה שאנחנו יותר נכנסים נמוך בעולם שלנו, ככה יותר עיוותים? רב, ודאי. מופיע, דווקא יש שליטה של הכוחות השליליים, שלוקחים יותר ויותר ריבית ולוחצים, והכל גניבה, וכן הלאה וכן הלאה. שאלה של יוליה מקייב. קראתי אצל רבש שהמתחות, משיכת הזמן זה קליפות. רב, הזמן לא קיים. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, בזמן הנוכחי, זה כבר הכל נכתב מראש. ויש תנועה, כמו שיש תנועה בקו ישר, מעבר לעתיד, גם יש תנועה הפוכה. מהעתיד לעבר. זאת אומרת, בעצם אנחנו על ידי העתיד יכולים לשנות את העבר, כמו שאנחנו בעולם שלנו, מהעבר משנים את העתיד. זה לגמרי קשור זה בזה, וזה מתחלף וזורם, תהליכים שזורמים ומתחלפים וזורמים לשני הכיוונים. יש מושג כזה בפיזיקה, שאם אנחנו אנחנו יכולים לבחור מה למדוד, או אלקטרון או גל, אז כבר מראש אנחנו מגדירים על ידי המדידה איזה תהליך הולך להיות. זאת אומרת, אני עכשיו בודק את המכשיר שאני איתו אבדוק, וזה כבר החלקי כזה מראש מעבר, הוא כבר יודע איך אני אחשוב, וככה החלקי כזה, וככה אני מודד את החלקיק, או כחלקיק או כגל. אז בחוכמת הקבלה זה פשוט בפועל קורה. יבגני מלבוב שואל, מה השורש של העצלות? רב, עצלות זה תכונה נפלאה, אני מאוד מציע לכם, תתעצלו יותר, פחות תעשו שטויות. העניין הוא שעצלות זה לא עצלות, זה לעשות שיקול נכון, את הכדאיות, את החשיבות, את ההכרחיות של כל פעולה. בוריס, גם אם אין אפשרות לי לעסוק בדבר החשוב והטוב ביותר, רב, אחרי זה כבר הכל הופך ללא חשוב ולא הכרחי, וטוב שהתעצלת. ולכן אמר שב ואל תעשה עדיף. זאת אומרת, שב ואל תעשה כלום, זה יותר טוב. תחשוב, תקרא, בפנים, בעצמך, תשתדל להבין את כל זה. בשביל זה נולדת, ולא בשביל לעשות כל מיני תנועות פיזיות. מזה העולם שלנו רק מתלכלך, מזדהם. Виктория Мимак онлайн шуэлет.
Творец он один, единственный,
так? А Бог один и яхид, кен?
Почему отражение его в нашем мире?
Аз лама он יוצא כל כך הרבה כוחות שונים בעולם שלנו? הרב, לא. יש רק שתי כוחות. כוח הבורא, השפעה, והתכונה ההפוכה שהוא יצר, שזה נקרא נברא, זה תכונת הקבלה. רק שני הכוחות האלה קיימים. כל השאר זה כבר כל מיני שינויים שבכוחות וקומבינציות של הכוחות האלה. חוץ משני הכוחות האלה לא קיים כלום, פלוס ומינוס. יש חוש הומור בעולם הרוחני? רב, המקובלים מאוד אוהבים חוש הומור. מושי, מה זה חוש הומור? רב, הומור זה כשהשכל מוצא מיוחד שהוא לא רציונלי באותה הדרגה שבה הוא קיים, אלא מוצא איזה פתרון מעל הרציונל. זה נקרא מעל הדעת. ואז יוצא בדיחה. זה פתרון מאוד, הברקה. פתרון מעניין. זה הברקה של השכל. זה אמונה מעל הדעת? כן. כשאתה מתעלה מעל המחשבה הרגילה שלך, מכנית, אז זה מתקיים. ולכן קומיקה הם בדיחות טובות, כל מיני סיפורים כאלה מעניינים שהם חריפים כאלה, מקובלים מאוד, מכבדים אותם. מה השורש הרוחני של כישרונות? איש מוכשר. כישרון זה תלוי איזה כישרון. אם זה מדען, סופר, אז כן. אבל לא יודע, אם... זאת אומרת, אדם מוכשר זה... זה מימוש מיוחד של הנטיות שלך. סמיון, למה ניתנו לאדם כישרונות מסוימים? רב, לא יכולים להיות כל האנשים דומים, כולם שונים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, פשוט הוא לא מגלה אותו. אולי סותם אותו אפילו. אבל בכלל, לכל אחד יש דווקא את הכישרון המיוחד שלו. ואם אנחנו נחנך נכון את האנשים, אז בכל אחד יתגלה משהו כל כך מיוחד שאין באף אחד אחר. ואז באמת האדם בזה יהיה דומה לבורא. דווקא בנקודה המיוחדת הזאת שלו. תגיד, שוויון. תופעה כזאת בעולם שלנו שאנשים נלחמו עבורה. רב, אין שום שוויון ולא יכול להיות. יכול להיות שוויון רק ביחס לבורא, כלפי הבורא. כי רק ביחס אליו אנחנו כולנו שווים. כמו כל הילדים ביחס לאמא. במה אנחנו שווים? ביחס לבורא. אחד ביחס לשני, כולנו שונים. אנחנו אפילו לא יכולים להשוות את עצמנו. מי אתה, מי אני ומה ההבדל בינינו. אנחנו פשוט שונים לגמרי. אין לנו אפילו סרגל, לשקול, למדוד את עצמנו. רק אם אנחנו מגיעים לבורא ובו אנחנו מתחברים, ואז אנחנו כולנו נהיים שווים לפניו. האם אנחנו שווים בהשתוקקות אליו? לא. גם לא. אנחנו לאט לאט משתווים בזה. מושי, לא הבנתי מה זה אומר ביחס לבורא. רב, כי זה השורש המשותף שלנו, ולכן ממנו אנחנו זהים לגמרי. לא, אמרת בהשתוקקות, לא שווים, לא שווים. רב, לא, בדרך לא, רק בהשגה. בהשגה כבר משתווים. מושי, אולי באפשרות, לכולם יש אפשרות שווה ביחס לאותם כוחות, כישרונות שיש לו. רב, לא, גם לא שווה. מאיפה? נגיד תלמידים שלי, יש כל מיני תלמידים, אני מקווה שהם יהיו גדולים ממני, אבל יש גם יותר קטנים ועוד אנשים, לא, יש כל מיני אנשים שונים. רק כשאנחנו משיגים את הבורא, אנחנו משיגים שוויון. לפני זה אנחנו לגמרי לא שווים. כשמשיגים אותו, אנחנו הופכים להיות עבדים שווים. סמיון, אתה זורק כאלה משפטים? רב, אנחנו שווים בעבדות. בעבדות כולם שווים. כשאתה מתכופף תחת המערכת העליונה, מתקלל, נכלל בה בצורה נכונה, אז המצב הזה, או בעצם נקרא עבדות. אבל זה נחת רוח אדירה. משה, אנחנו גם כן היום ממלאים את עצמנו בהתפעלות גדולה, בעבדות האגו. רב, אני חושב שאנחנו כבר עוברים את הזמן. בוריס, אנחנו רק נודיע שעכשיו ברוסטוב, חבר שלנו בוריס נמצא, ויש שם אירוע מיוחד, ועכשיו האיחולים שלך לשבוע. אבל האיחולים שלי למהלך השבוע, שאנחנו נתחיל להתכונן לכנס באיטליה. נראה לי שהכנס יתקיים בעוד 3 שבועות, ואני מקווה שזה יהיה כנס, כנס טוב, מאוד מוצלח. קבוצה רע, רצינית, אכזרית כזאת, קרבית, שכל הזמן אוכלים זה את זה ומתחברים, ואני מקווה שזה ייתן לנו את המדרגה הבאה אחרי הכנס באלמטה. ואחרי רומא יש לנו עוד כנסים. אני מקווה שאנחנו ניפגש בכנסים האלה בהצלחה, בהכל. שאלו שאלות, תכריחו את החברים שלנו שיכינו נושאים רציניים שדווקא מעניינים אתכם. ניפגש, מחבק את כולם, בהצלחה, להתראות.